אנחנו בפעם קודמת למדנו פה את, את הסוגיה של שניים. כן, אני רוצה קצת לחדד או להציע ניסוח קצת אחר של דברים שנאמרו בפעם קודמת. זה נוגע להבנת כל המעמד הזה של שניים. מה ראינו? שיש רשימה בסיסית של האמור פרשת כהנים, שכהן מתאמה להם, אבן מתאבה עליהם. כן, עקבנו אחרי שאלת הזהות בין הרשימות. דרך הרשימה שם בעצם ראינו שיש לנו שני מושגים. מושג אחד של מושג המשפחה, כקבוצה, כחבורה שיש לה לכידות סוציולוגית, שמתאבלים אחד על ה... או שפועלים יחד. וכאן זה אקסקלוסיבי. אדם צריך לבחור לאיזה משפחה הוא משתייך. מי אתה? מה השם שלך? ובצד זה ראינו שיש מושג של שער בשר, מושג של קורבה, שהוא קשר בין אנשים, וכאן אנשים יכולים להיות קשורים להרבה אנשים שונים, בכל מיני זוויות, בכל מיני כיוונים. כן, וההצעה הייתה, לאור ההבחנה המושגית הזאת, שהוסיפו עליהם מדרבנם, שהוסיפו קרובים מהם, ולשיטת הרמב"ן, שהוסיפו גם אחותו הנשואה מאב, זה שיש פה הרחבה של מעגל האבלים הבסיסי שמדורי תראו משפחה, של מעגל הקרובים. אחרי זה עברנו לראות את השניים, וכאן אנחנו עקבנו אחרי מצד אחד דעת רבי עקיבא, כשם שמתאבל עליהם כך מתאבל על שניים שלהם. ראינו דעת רבי שמעון בן אלעזר שמגביל את זה דווקא לבן בנו אבי אבי, ושיטת חכמים, כל שמתאבל עליו, מתאבל עמו, כשהסוגיה, על רקע השאלה, חכמים, אין אותה נקמה, מה הסוגיה מציעה? איקה, בינה ועמו בבית. וכאן, לא הייתי מודע לזה בזמן השיעור, אבל ראיתי את זה אחרי השיעור, ברטווה, וחידושיו לסוגיה, הרטווה מציע נפקמינה נוספת בין רבי עקיבא לבין חכמים, ועל רקע זה הוא די מתייסר סביב השאלה למה הסוגיה היא לא אמרה את זה. כן, ומה היה הנקודה הזאת שהרטב"א מדגיש אותה? אני קורא את הדברים בתוך לשונו, זה מי שקיבל בדף, זה נמצא בדף ב-12. שם הרטב"א אומר, זה, אני קורא, זה משורה 47. חכמים, היינו אותה נקמה. אומרת הגמרא, איקה ביניי הוא אמו. פירוש, תנא קמא מתאבל על כל השניים, אפילו שלא בפני הראשונים, ולרבנן אינו מתאבל אלא כשהוא עם האבל, כי עד אמר רב לכי אברי. אומר הרטב"א, והוא הדין דמצי למימר דאיקה ביניי הוא שניי אשתו. תנא קמא אינו מתאבל עליהם, ולרבנן מתאבל. כמה הוא אומר הרטב"א? שיש נפקמינה נוספת, בין רבי עקיבא לבין תנא קמא, לבין חכמים, לא רק נוגע לשאלה אם הוא מתאבל עמו בבית, או אפילו שהוא לא עמו בבית, אלא הוא גם נוגע לשאלה מה ההגדרה של שאר, של שניים. בשבוע שעבר ראינו שיש מחלוקת בין הראשונים בהגדרת שניים. מצד אחד ראינו שיש ראשונים שמגבילים את זה דווקא ל... אני קורא את התוספות, פירוש הנולדים מהם. אבל ואחיהם ובנשותיהם היה מסופק בתוספות הרב בשם רבו ולא ידענה מה ישנה. כאן אנחנו הצעתי בפעם קודמת, הצעתי, זה כתוב מפורש ברמב"ן. שם הרמב"ן מסביר לפחות לגבי אחיהם מה ישנה. היחידים זה היחיד שהאח של אחי הוא לא אח שלי אלא רק אח שלו, אם זה אח, אם זה אח מהם. אח מהם הוא לא קרוב שלי, היות והוא לא קרוב שלי, לכן אולי לא יהיה דין שניים. ואולי זה תולי בשאלה, מה זה דין שניים? והצבנו שתי אופציות בפעם קודמת. אופציה ראשונה, שדין שניים הוא, שהקרוב שלי הוא הקרוב, שהקרוב של הקרוב שלי הוא הקרוב שלי. אופציה שנייה היא שזה מעין לשון הסוגיה בהמשך, כבוד אשתו, שאני מתאבל, יחד עם הקרוב שלי, מתוך הקרבה שלי אליו, ולכן הפשטות הייתה שזה אולי היסוד החילוק בין חכמים לבין רבי עקיבא. שרבי עקיבא, שאני מתאבל, גם כשהוא לא עימי בבית, אז זה הגדרת קרובה. השניים הם קרובים שלי. לעומת זאת, לשיטת תנא קמא, חכמים, סליחה, שאני מתאבל דווקא עמו בבית, הם לא קרובים שלי, אני מתאבל מצד הזיקתי לקרוב שלי, יחד עם הקרוב שלי. על הרקע הזה אנחנו נבין היטב את הבנת הרטווה, מה הרטווה הפורמלי, אנחנו לא מדבר על אחיהם, האח של השניים, אבל הוא מדבר על מקרה קצת שונה, והוא שניי אשתו. ראינו מה עם הקרובים של משפחת האישה. עכשיו הנושא הזה נדון במפורש ברמב״ם, בפרק ג', אני קורא את הדברים ברמב״ם, זה נמצא, סליחה, בפרק ב', ברמב״ם זה נמצא בהלכה רק שנייה, אני זה יוצא לקרוא, שנייה, אני בטוח ראש שניי אשתו. לא, 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 סליחה, זה לא תלוי. כן, סליחה. כאן הנושא שהרטווה מעלה הוא גם נוגע להגדרת שניים, אבל מה השאלה שניי אשתו? דיינו, קרובים דרך משפחת האישה. עכשיו, הרטווה טוען שגם זה נתון למחלוקת בין רבי עקיבא וחכמים. שלשיטת תנא קמא, שתנא קמא זה רבי עקיבא, אינו מתאבל עליהם, ולרבנן מתאבל, או בלשון אחרת, מי שמגביל את האבלות לאמו בבית, מרחיב את מעגל השניים שעליהם מתאבלים, וכוללת שניי אשתו. לעומת זאת, מי שקובע שהוא מתאבל אפילו כשאינו אמו בבית, מגביל את הרשימה דווקא לבנים וכו', אבל לא כולל שניי אשתו. כן? והוא הדין, אני קורא עוד פעם, דמצי למאמר, דאיקא ביניהו הוא שניי אשתו. דלתנא קמא אינו מתאבל עליהם, ולרבנן מתאבל. אלא דלא ניחא לאלמי מרדיקא דפליג בחמי וחמותו או בחמיה וחמותה. ובתוספות תרצו דתלמודא משמא למלישנא דרבנן, שבכל הנזכרים למעלה באו לחדש ולא להוסיף שניים אחרים מקרובים דלא ערב תנא קמא. כלומר התוספות טוענים שבלשון הגמרא משמא שחכמים רק באו להקביל ולא באו להוסיף, כן? ועל זה אומר הרטווה, אני קורא, ויש מרבותי זר שאומרים דלכולי עלמא אינו מתאבל אלא על שניים של קורבה ולא על השניים אשר מחמת אישות, כגון בנו שמתאבל על אשתו וביתו שמתאבלת על בעלה וכיוצא במינו נוהג עליהן, וכן כתב הרמב"ם, ואם תאמר עמי לא אמרינן דהיינו דאיקא בן תנא קמא ורבנן בתראי דרבנן בתראי עתו לתפויי קרובי אישות. כלומר, אחרי שלמעלה הוא דיבר על שניי אשתו, פה הוא מדבר על קרובי אישות. דהיינו, קרובים דרך אישות. האם אני מתאבל עליהם? על גיסות וכו'. וזה הוא אומר, יש לומר דלא ניחא ליה לוקווה רבנן בתראי בהכי, ועוד אף בלשנא דרבי עקיבא מצינא לוקמינהו כיחיד לוקמות ליה בדרבנן בתראי דסתמא קטני השניים שלהם, ודחוקים תניחא לתפי. אני אומר, זה לא ברור שאפשר לקלוט את העניין הזה במחלוקת בין רבי עקיבא וחכמים. אבל מה הוא חשב בראשית הדרך? שאכן יש ביניהם מחלוקת. וההסבר הוא פשוט, כן? היות ולרבי עקיבא שמגביל את זה שמרחיב את זה אפילו כאשר הוא לא אמו בבית, אז מה היסוד הדין? הוא בא להגדיר יחסי קורבה, היות וכך, זה חייב להיות מוגבל יותר דווקא למי? למי שאני יכול לשייך אותם לאותה מסגרת משפחתית, אבל מה שהוא מכנה שניי אשתו או קרובי אישות, לא יעלה לדעת ברבי עקיבא שהם קרובים שלי. לעומת זאת, בשיטת חכמים, היות וחכמים מסבורים שזה אמו בבית, אז במילים מאוד פשוטות, לחכמים לאו דווקא נקבע שהם קרובים שלי, למרות שהם לא קרובים שלי, אני מתאבל עליהם משום כבוד
אשתי,
הקרוב שלי. אז די לי שהקרוב שלי חייב להתאבל עליהם, כדי שאני אפגין כבוד כלפיו. וכך יוצאת שיטת הרטווה, שכאמור הרטווה מאיר שהתוספות חלקו, ולא בטוח שנכנס בלשון הגמרא, אבל מבחינת עצם ההסברה ודאי שמאוד מאוד מתחדד בלשונו של הרטווה, התפיסה היסודית. שלשיטת רבי עקיבא השניים מוגדרים כקרובים, ולכן חובת האבלות היא גם כאשר אינו אמו בבית, אל חובת האבלות היא מוחלטת, אבל לכן צריך להגביל את זה רק לאנשים שאני מסוגל דרך התיווך של השניים להפוך אותם לקרובים שלי. לעומת זאת, לשיטת חכמים שהגבילו את זה, דווקא אמו בבית, אז אין כאן ניסיון לקבוע יחסי קרובה, אלא יש כאן ניסיון להראות כבוד כלפי קרובים, להשתתף יחד עמו בצערו. אז אם ככה דבר, אפשר להרחיב את זה. כל פעם שהוא יושב שיבה, לא משנה אם הוא יושב שיבה, מישהו שיכול להיות קרוב שלי או לא, לא משנה דרך משפחת אשתו, זה לא משנה. כל עוד שקרובי יושב שיבה, אני איתו. ככה מפורש ברצפה.
זה כן. מאוד קשה, כמו שהיה לנו כבר כמה שבועות, המשפחות חיו יחד. אבא ואמא, לא משנה אם זה בא. אוקיי, זאת התמועה שלי.
כן.
לא קשה, אבל זה... אי אפשר להיות פשט כזה.
אני לא הבנתי את הטענה. אתה קובע עובדה, אתה שואל, כמו
אני... לא, אני אומר, כאילו, ממכינת הכבוד צריך לכבד את החמה וחמה. אז לא לעבר עליהם בגלל הם לא משפחה, אבל היית חי יחד איתם 30 שנה, 20 שנה, 5 שנה, קסט, מה שהיה. מאוד קשה לי, להבין את זה ממה שאנחנו אמרנו במשך השבועות.
אני אגיד לך רק משהו, אני לפעמים לומד עם חתנים, לי יש שתי חותנות. אז אני תמיד אומר, אני אלמד אתכם איך להסתדר עם השוויגר. אבל שוויגר זה לא אימא, מה לעשות, כן? אולי נמצאים איתם הרבה, אבל זה לא אימא. זאת אימא של אשתי, זה לא אימא שלי. אתה לא מסכים?
לא כמו
שוויגר הייתה אצלי בשבת. להגיד לך מזה, אבל אחת מהם הייתה. טוב, בוא נראה את הגמרא בהמשך. אבל לפני כן, בוא נחזור לאנגלית. זה אין לא, זה אומר את כל הסיפור, בסדר? זה אין לא, אשתי אוהבת אותם, מכבדת אותם, אני גם מכבד אותם. אין לא, בסדר? בלי להיכנס לפרטים, מה שברור בדברי הרצווה, אני מסכם, זה רצווה דעתי מדהים. הניסיון להפוך, כמו להראות, פה רואים חשיבה משפטית, באיזה מובן, הוא לא עסוק בשאלה מי חמור ומי קל. מה היה התחייה שהוא מביא בשם התוספות? לא יכול להיות שחכמים שאמרו מה, שזרק עמו בבית, הם גם יחמירו ויגידו על עוד אנשים. אבל כשאתה חושב על חשיבה מושגית, זה בהחלט ייתכן. כי מה שיש כאן זה לא מי מחמיר, מי מקל. זה מה שיש כאן זה תפיסות יסוד שונות של התחום הזה של שניים. האם שניים זה הגדרה של הקרובים שלי, או האם שניים זה דין שאני מתאבל יחד עם קרוביי. עכשיו, כפי שאמרתי לכם בפעם הקודמת, כשאנחנו נכנסים לתוך ההבחנות הדקות, זה מתחיל להסתבך. כלומר, החקירה היא חקירה מאוד פשוטה. לכן הייתי רוצה להציע ניסוח קצת שונה מפעם קודמת, משהו שלדעתי יכול קצת להקל על המצוקות שהיו בסוף השיעור הקודם. רק קודם אני אחזור מהר על המצוקה שהייתה לנו. כן, ראינו שהסיפור הזה, איך להבין דין שניים, יכול להיות שהוא תלוי בדיון שיש כאן בתוספות, מה הגדרה בדיוק של אמו בבית. האם אמו בבית זה הכוונה רק שאתה ממש יושב בפניו יחד איתו, עם הקרוב, או עם הכוונה גם שלא בפניו. כן, ועוד יותר הגדיל לעשות הרמב"ן, שראינו שהרמב"ן אומר שזה מגוחך שאדם יסתפר, יתגלח, שיגיד, זה לא בפני הקרוב שלי, ואז יבוא לפניו וגולח. לכן אומר הרמב"ן שמה הגדרה של אמו בבית, זה לא דווקא בפניו, אפילו מחוץ לבית. והוא מתאים גם דיני 30 על השניים הרמב"ן. הדבר היחיד שהרמב"ן מפקיע, ראינו זה דברים שבצינה. שאלו פעולות שאף אחד לא רואה אותם בשעה שעושים אותם, ואלו גם פעולות שאחרי שאתה עושה אותם, כלפי חוץ גם אף אחד לא יודע, כן? הדוגמה המובהקת של דברים שבצינה זה תשמיש המיטה. זאת פעולה פרטית, שאחרי זה אף אחד לא יודע. כלומר, אתה לא פוגע כביכול בסולידריות עם הקרוב, אבל עדיין, הניסוח שניתן היה שלשיטת הרמב"ן, מה יש להניח? שזה כנראה לא רק להראות כבוד כלפי הקרוב שלך, אלא שזה ככל הנראה גם חובת אבילות שלך על, על השניים. ולכן זה אפילו שזה לא ממש בפניו. ועדיין עלתה השאלה, איך אנחנו יכולים להכיל את הנתון, שאם זה הגדרת קרובה, ואם הוא, אתה צריך להתאבל עליו בתורת קרוב שלך, אז לא ניתרתי לך על דברים שבצינה. וכאן אחרי אני רוצה להציע הצעת ביניים, שתשתמש במושגים של פעם קודמת, שהיה ברשימה הראשונה, ותנסה להכיל אותם כאן. כן? ולהציע שהדין של שניים, אולי ההגדרה שלו היא לא קרוב של הקרוב שלי הוא קרוב שלי, וגם לא ההגדרה שהיא אומרת, אם הקרוב שלי יבל, אז יחד איתו אני יורד אל הרצפה ובוכה איתו ביחד, אלא לחזור למושגים של משפחה מול שאר. ולומר ששניים לא מגדיר אותו כקרוב שלי, הוא מגדיר אותו כבן משפחה שלי. אני חוזר על ההגדרה, הוא מגדיר אותו כבן משפחה שלי. ואנשים ששייכים לאותה משפחה, באותה מסגרת, הם חייבים להתאבל, להתאבל יחד. ועל רקע זה, להציע שהעונם, השניים הם לא קרובים שלי. הוא רק קרוב של הקרוב, הוא לא, אבל אנחנו שייכים לאותה משפחה, לאותה משפחה. וכאן, הרקע הזה, אני חושב שאפשר אולי להציע ברמב"ן את הניסוח הבא. מה שנוגע להפגנת אבילות שרואים אותה באופן חיצוני, דהיינו, אדם שיסתפר, אדם שיתגלח, גם אם הוא לא ממש בפני הקרוב שלו, העולם רואה שאתה לא אבל, או נאמר, אלו הלכות שנגזרות מכוח המשפחה. המשפחה מתאבלת, כל חבריה צריכים לנהוג, לראות באופן שמפגין את אבל אותם. לעומת זאת, דברים שבצינה, לאיזה סוג קשר אני מחייב אותם? זאת אבילות פרטית, שאדם עושה בינו לבין עצמו, אף אחד לא רואה את זה. זה יוצא מהמסגרת הציבורית. זה רק במקרה שיש מערכת יחסים של קורבה. ואז להציע את ההצעה הזאת, שמצד אחד היא מצליחה להגביל את דין שניים, לא להגדרה מוחלטת של קורבה. מצד שני, היא מצליחה גם להתנתק במקצת מהמושג הזה שרק כבוד הקרוב שלי, ולהפוך את זה למערכת יחסים מחייבת בין הנפטר לבין מי שאנחנו מטילים עליו את חובת האבלות. אז אנחנו נאמר על דברים שבצנעה, שההלכות האלה נגזרות מכוח הקשר הפרטי ביני לבינו, מדין הקרובה. לעומת זאת, דין השניים הוא דין של מגדיר את גבולות המשפחה. אנחנו משתייכים לאותה משפחה. ועדיין כאן, מה יש הרבה מקום לשאול? בדיוק את כל השאלות של פעם קודמת. ואני חוזר לרמב״ם. נשים שמתחתנות, האם אנחנו רואים כאן מעבר בין משפחות? האם איך הדבר הזה בא לידי ביטוי? בואו נחזור עכשיו לנושא, לאחד מהנושאים שהרטב"א העלה. הנושא הזה שהוא קינה אותו, אני חוזר למילים שלו. שניים מחמת אישות. אולי השאלה כאן היא לא האם אנחנו שייכים לאותה משפחה, אלא האם אנחנו קרובים, אלא השאלה היא אחרת, האם אנחנו שייכים לאותה משפחה. אני חוזר ללשון של הרמב"ן שראינו פעם קודמת. האח של אחי, כמו אחיו מאמו, אולי השפה שעדיף להשתמש בה לא כמו שפת הרמב"ן, לא להגיד כי הוא לא קרוב שלי, אלא להגיד כי אנחנו לא מאותה משפחה. אני רוצה להסביר לכם עוד מקום שאני, סליחה? אז אני חוזר, מי שאומר שבפניו זה רק מול הפרצוף של הקרוב שלך, אותה דעה בתוספות, אני חושב שהם באמת חושבים שזה פשוט בדין, בפני הקרוב שלי אני מראה את ראותי כלפיו. אבל מי שאומר זה בכל הבית, או הרמב"ן שאומר, זה כמעט כל דיני אבילות.
כל מדינה אחרת, אז זה פתאום לא בקופה שלו.
אז כאן אתה שואל טוב, כי הרמב"ן מפורשות אומר שאם הוא במדינה אחרת, אי אפשר כבר לבוא ולומר, טוב, זה לא מהמשפחה שלי, אבל אולי כן. כלומר, אולי... אני אומר את זה בצורה אחרת. כשאני מדבר על משפחה, הכוונה כרגע לא אנחנו אותו שם משפחה, הכוונה אם אנחנו מהווים יחידה חברתית אחת.
חמולה.
זה שהוא נמצא במקום אחר, אם זאת החמולה, אתה אומר, אנחנו מנותקים. כלומר, אני לא בסיפור הזה. אני לא בטוח, אבל יכול להיות, כנראה.
לא, יש מקרה הרבה יותר לזה, מה עם הקרוב לא בחיים? זאת אומרת, האם יש חובה להתאבל השניים כשהקרוב כבר לא בחיים?
לא ראיתי דיון על זה, אבל זאת שאלה טובה.
מקרה מבחן
שיש, שמתחיל. כן, זאת שאלה טובה, זה שווה בדיקה. תראו, ייתכן שהמושגים האלה, אפשר להעלות אותם בדיון שיש ברמב"ן. וזה הסוגיה הרי אומרת, וזה כבר ראינו פעם קודמת, אני לא בטוח, אבל סיכוי טוב שכן. בואו נראה דיון מאוד מעניין ברמב"ן. הסיפור הזה של המשך הגמרא עם חמי וחמותו. כן? מה אומרת הגמרא? לא אמרו לכבוד אשתו אלא חמי וחמותו. כן, ראינו בפעם קודמת, הגמרא מביאה את הברייתות ואת הספירה ומגבילה ומשפחת אשתו רק חמי וחמותו. כאן בא הרמב"ם בהלכות אבל ומשווה לגמרי בין הבעל על חמי וחמותו והאישה על חמיה וחמותה, או בלשון הרמב״ם, אני קורא את זה, זה בפרק ב' הלכה ה', כותב הרמב״ם, אשתו הנשואה אף על פי שהוא מתאבל עליה אינו מתאבל אימה על שאר קרובים אלא על אבי אבל אימה משום כבוד אשתו נהג אבילות עליהם בפניה. ואז הוא כותב, וכן האישה שמת חמיה או חמותה נוהגת אבילות בפניו, אבל שאר קרובים כגון שמת אחי אשתו או בנה, והאישה שמת אחי בעלה או בנו, אין מתאבלים זה על זה. למה משווה לגמרי דין הבעל על קרובי אשתו ודין האישה על קרובי בעלה? כן? אבל הרמב"ן בתורת האדם אומר לנו, ואני מקריא את זה, אומר הרמב"ן, ואיקא מאן דאמר, זה שורה 159 בדף 11, מי שרוצה לראות, ואיקא מאן דאמר, כיוון דברייתא תניא לא אמרו לכבוד אשתו אלא חמי וחמותו, ולא קטני נמי, ולא אמרו לכבוד בעלה אלא חמיה וחמותה. הרי לא מופיע ברייתא שאומרת לא אמרו אלא לכבוד חמיה וחמותה. שמע מינה לכבוד בעלה, כל שמתאבל עליו בעלה נוהגת אמו אבילות. וברייתא דקטני חמיה או חמותה, איידי דתנא רישא בחמים, קטני סייפה חמיה, ובגמרא לא דייקינן כלום מינה, משום דקטני חמיה וחמי וחמותו, לומר ודווקא וחמי בלחוד, דייקא למים אחד מינה ונקת, אלא מדעש כחן ברייתא אחריתי דקטני מוזגת לא תקוס דייקינן מינה, אל כך לגבי אישה בקרובי בעלה, דלא משתם איתנה למתנה אינה מתאבלת אמו עליה על חמיה וחמותה, שמע מינה על כל קרובים שלו היא מתאבלת אמו, דלא גרע בכבוד בעלה מכל הקרובים שמתאבלים ממהם על שניים שלהם. זה רמה למי פה דעה שהבעל רק מתאבל על חמי וחמותו, אבל האישה מתאבלת יחד עם בעלה על כל קרוביו. אז הוא מוסיף, הוא באבל, מרביתא במסכת צמחות, תניא, האישה שמת חמיה או אחד מקרובי בעלה, לא תכחול ולא תפקוס, וכן הוא שמת חמיב או אחד מקרובי אשתו, אז פה זה פשוט נגד הבבלי. פה מפורש, אין הבדל, אינו כופה להתקשט, אלא נוהג אימה כדרך שהיא נוהגת, וזו החיצונה, אומר הרמב"ם, משובשת ואין למדים ממנה. אלא תראו מה הוא אומר, שיש לומר, רישא דווקא קטני, בכל קרובי בעלה נוהגת אימו אבילות, מי משובש? רק מי שנגד הבבלי. מי נגד הבבלי מפורשות? רק הסיפא. אז הסיפא משובשת, הרישא לא משובשת, כן? יש שם תפיסה אחרת, כן? אלא שיש לומר, רישא דווקא קטני, בכל קרובי בעלה נוהגת אימו אבילות, וסיפא, כי קטני קרובי אשתו, לומר, בכל קרובים שלה אינו כופה להתקשט, וכי קטני נוהג אימה כדרך שהיא נוהגת המת חמי בלבד, הוא מציע לקרוא את הברייתא על פי הבבלי, ואת הדין היא שנויה, ותהא זאת הברייתא סיוע לדעת המחמירים. תראו איך ברייתא המשובשת פתאום הופכת להיות סיוע, כן? ושוב מצאתי בירושלמי, הרי שמת חמי וחמותו, אינו כופה לא לכפול, לא לכחוב ולא לפקוס, הנוהג עמה כדרך שהיא נוהגת, וכן איש אמת חמיה או חמותה, או אחד מקרובי בעלה. אז בירושלמי באמת זה מופיע רק על קרובי בעלה, אינה לא כוחלת ולא פוקסת. עכשיו אומר הרמב"ן, אם נסמוך על הגמרא הזו שלא יהיה בטעות סופרים, התבררה ספקותנו שהיא מתאבלת עמו על כל קרובי בעלה, אך מישהו אינו נוהג עמה לא לחמים וחמותו. שאיך אנחנו מסבירים את הפער הזה? אז לאור, אפשר להציע יותר מהסבר אחד, אבל בוא נתחיל עם ההסבר שניסיתי לפתח אותו, עם הקושיות שלך חיים, כן, אני לא מתכחש, אני לא מוציא עליהם את כל המילים, אבל על רקע דברים שדיברנו בפעם קודמת, שהאישה כשהיא ניסית היא מצטרפת למשפחת בעלה, אז יש פה הסבר מאוד פשוט. היות והאישה שניסה הצטרפה למשפחת בעלה, אז מעתה היא מתאבלת על כל מי ששייך למשפחה הזאת. ולמרות שזה רק אין לו, אבל היות והיא עכשיו היא הצטרפה למשפחת הבעל, זו התפיסת היסוד שיש כאן, היא מתאבלת על כל מי ששייך למשפחה הזאת. לעומת זאת, בעלה לא הצטרף למשפחת אשתו, ולכן הוא לא מתאבל על כל מי ששייך למשפחת אשתו. מי היחידים שהוא מתאבל עליהם? על חמי, אבל על חמי וחמותו עליהם הוא מתאבל. הרמב"ן מדבר על כבוד אשתו, ובטור, אני צירפתי את זה בדף 12, מי שהסתכל למעלה, במקור הראשון, הטור כותב שזה משום כבוד חמי וחמותו. ככה, הטור, זה לא לשון הגמרא, זה לשון הגמרא הוא כבוד אשתו. וזה לשון הטור, אבל בוא נאמר בצורה הבאה, ודאי שאין פה שום הגדרת קורבה. ואתה גם אם נלך למושג הביניים הזה, משפחה, ברור שזה לא המשפחה שלו. לא קוראים זלמנוביץ', ולהם קוראים עוד משהו אחר, כן? אבל יש לו כבוד רק כלפי ההורים, רק כלפי השבר והשליגר, יש לו כבוד. עכשיו, כמובן, אפשר גם לנסות להסביר אחרת, שזה באמת מדין כבוד לאבל, וכמו שפעם היה מקובל באורחות יחסים בין גברים ונשים, האישה חייבת יותר בכבוד בעלה, כן? כלומר, אבל האמת היא, זה די קרוב. זה פשוט צורה אחרת להגיד אותו דבר. בעצם מה אנחנו אומרים? אין שוויון במשמעות של הנישואים לגבי האיש והאישה. האישה עזבה משפחה ועברה משפחה, ואצל האיש זה לא קרה, כן? מה אתה אומר?
זה ירגיז באותה מידה.
אני אגיד לך את האמת, אני כבר מזמן לא מתרגז. אני מנסה להבין איך הם חיו, איך הם רואו את הדברים, ואני גם אגיד יותר מזה. ברור לי שהיום העולם שהוא מחפש משהו טוב, הוא הולך לקיצוניות אחרות שהן גם מגוחכות. ויום אחד נגיע לאיזה אמצע נורמלי שיישב את זה, לכן לכעוס זה לא, לפחות לי זה, כמו בוא נאמר ככה, לא חייבים לחיות לגמרי לפי כל איך שהם חיו פעם, כן? אף אחד לא מכריח זוג לא ללכת בשותפות כלכלית, אף אחד לא מכריח אותי להתייחס לאשתי כאילו היא הצטרפה אליי, ואני לא, לא, אני, זה לא כתוב בהלכה שחייבים, כן? מצד שני, הם חיו ככה. זה לא, אנחנו נמצא איזה אמצע, אבל רואים שהגיעו לגיחוכים בכיוונים הפוכים, כן? חפשים איזה אמצע, אולי יום אחד ימצאו. אתם יודעים ששמעתי לא מזמן ברדיו, אני עושה הרבה, אז אני שומע לפעמים רדיו, באיזה טופס בחוץ לארץ, אסור כבר לשאול אם אתה זכר או נקבה, צריך להשאיר אפשרות שלישית שאתה אחר. עכשיו, מה זה אחר, כן? כלומר, יש את אנדרוגינוס.
בלתי מוגדר בהגדרה.
בלתי מוגדר. השדרים החילוניים ברדיו, זיברו שזה מגוחך, או זה... מה זה? לא מצחיק בכלל, אתה אומר, זה אמיתי, זה רציני. אוקיי, אני המצחיק, כן? תמיד יודע, זה חודש אדר גם. אני לא יודע איפה העולם יגיע, אני לא יודע.
יש לי שם קווירי.
טוב, בעיה ש... יהודה, אתה נדבק מה... אני לא יודע. אני לא יודע. אני יודע... אני יודע שה... אני אומר את זה באמת, בכנות. אני יודע שהעולם יכיל היום הרבה זהויות חדשות והרבה דברים, וגם כשאני עובד עם חבר'ה צעירים, אני תמיד מניח שאולי יש כאלה בחדר, ואני מכבד את העולם שלהם. אבל עדיין אני מאמין שמותר להבין שיש איזה סדר עולמי פשוט שהיה, והוא גם... הוא יכול להכיל אחרים, ואנחנו צריכים לתת לאנשים סובלנות כלפי אורחות חייהם, ושאנשים יחיו כרצונה. אבל לא חייבים בגלל זה להתחיל לספר שיש הרבה אופציות, כן? כלומר, עדיין מותר לדבר על משהו נורמטיבי, מותר להגיד את זה בלי לזלזל באחרים, כן? אני באמת אומר את זה. אבל העולם נמצא באיזה חיפוש, כי היה קיצוני לכיוון אחד, אז כמו המקל העקום של הרמב"ם, מעקמים לכיוון השני יותר מדי. בסוף נמצא איזה משהו, כן? כלומר, אני לא יודע מה נמצא, כן? אני לא יודע, אבל נמצא משהו, כן? כלומר, אני גם אישית, אני אומר רק איך אני מסתכל על זה. אני חושב שהדברים האלה הם לא תאונות של תרבויות. כלומר, זה ש... ככה חיו, זה לא רק כי הם היו מתוכנתים בצורה, אלא כי זה באמת מוטמע אי שם בתוך הגנום האנושי, שאפשר לאזן אותו אחרת עם עוד גורמים, ולתת לו משקל אחר, אבל זה לא נעלם לגמרי. זה סיפור משבת בבית, יש לי בת 16, ביקשה שנקנה איזה מגזין נשים. סליחה, מה זה המגזינים האלה? מה מדברים שם? על אופנה, כל מיני דברים אחרים, כן? אז כאילו, הבאתי איזה עמדה שיש בזה אולי קצת עלבון לנשים, שזה כאילו מה שמעניין. אז נשות המשפחה, כולם, לא... אמרו, אישה נורמלית, גם אם היא דוקטור או פרופסור, זה מעניין אותה, הדברים האלה. כלומר, מצד שני, כשזה רק הדברים האלה, אז זה לא מאוזן, אבל זה לא נעלם, כאילו, עוד כמה דברים כאלה, כן? לכן, לאיפה נגיע במשפחולוגיה שלנו, מה יהיה בדורות הבאים? אני לא יודע, אני מקווה שהעולם יגיע לאיזה מקום הגיוני, שהוא יאזן בין דברים, אבל אחרי אני לא מגמגם, אני לא מתנצל, הם מתארים פה מציאות ברורה של משפחה של הבעל, שהאישה הצטרפה אליו, ולכן מעכשיו היא חלק מהמשפחה, היא לא קרובה שלהם, אבל אני רוצה לחזור על הטרמינולוגיה, היא הצטרפה למשפחה הזאת והיא לא קרובה שלהם. מה אם היא תתגרש, היא יצאה מהמשפחה. זו הצטרפות, אבל לכן יטילו עליה יותר. לא מה זאת, הוא לא במשפחה שלהם, הבעל, והוא לא קרוב שלהם.
אם היא מתגרשת, אם יש לו ילדים.
אתה צודק, נאמר על זה פעם קודמת. אבל הבעל, מבחינת תפיסתם, הוא לא קרוב שלהם, והוא גם לא במשפחה שלהם. הוא מכבד את חמי וחמותו. נאמר את זה בצורה הבאה. מה שנוגע לאשתו, אז כאן ברור, בצד של החקירות שנאמרו קודם, שיש רק הגדרה אחת. ההגדרה אומרת שיחד עם אשתו, כבוד אשתו, או כבוד חמי וחמותו, ולא מעבר לזה. מה כשקורה בעבר השני, כלומר, או האישה על קרובי בעלה, כן? או מה שקורה בעולם של שניים, שמה באמת יכול להיות, או שזה הגדרת הקרובים, או שהפכנו לאותה משפחה, כן? מה שאני אומר שברמב״ם אפשר לראות פה שיטה עקבית, עקבית לגמרי. הרי לשיטת הרמב״ם על אשתו מדאורייתא הוא לא מתאבל. לשיטת הרמב״ם על אחותו הנשואה הוא מתאבל מדאורייתא. או בלשון אחרת, לפי הרמב״ם, נישואים לא מעלים ולא מורידים. הנתאבי נמצא בשורש של רשימת הקורבן. ובעצם מושג המשפחה לא משמש אותו, ולכן לא נתפלא שכשהרמב״ם מביא את הדין של, אני חוזר לקרוא אותו, את הדין של של חמי וחמותו, שבעצם מגביל, הרי מה בולט ברמב״ם? שניים הוא מתאבל על כל מעגל השניים, וקרובי אשתו וקרובי הבעל זה מוגבל. למה זה מוגבל? כי פה ודאי אנחנו לא עוסקים בהגדרת רשימת הקרובה. אז הרמב״ם לשיטתו שאישות לא יכולה, מה לעשות, להשפיע על קרובה. היא לא משפיעה. המשפחה היא לא מעניינת. זה לא אחד מהמושגים פה. ולכן לא צריך להתפלא שבסוף הלכה ה' כותב הרמב״ם וכן יראה לי. כלומר, הוא לומד מהדין של חמי וחמותו. הוא לומד שאם מתה אשת קרובו או בעל קרובתו, גם שמתה אשת בנו או בעל ביתו, אינו חייב להתאבל. מה שהריטב"א קודם ראינו קרה שנייה אישות. אז הרמב״ם מסיק, כשם שעל קרובי אשתי אני לא צריך להתאבל, אני לא צריך להתאבל על אנשים של הקרובים שלי. כלומר, זה לא כלול בהגדרת שניים, וזאת למה? כי הרמב״ם עקבי לאורך כל הפרק של אישות, אין השפעה על רשימת האבלות. ונושא המשפחה הוא בכלל לא נמצא פה ברקע. זה, 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 זה היסוד של שיטת הרמב״ם. לעומת זאת, בראשונים אחרים אני רואה תפיסה קצת שונה. אישות מאוד משפיעה. לפי הרמב״ן, אם אישה מתחתנת, תראו איך כל הרמב״נים גם משורשרים. אישה מתחתנת, על אשתו חייב להתאבל מדאורייתא. אחות נשואה, החתונה הוציאה אותה מדאורייתא, ממעגל המשפחה, לכן ממעגל האבלים. ולכן עכשיו אני הולך האם אישה חייבת להתאבל על קרובי בעלה? האישות צירפה אותה למשפחת בעלה לשתת הרמב״ן, ולכן היא צריכה להתאבל על כולם. אנחנו רק מדרבנן, כן? ואצל הרמב״ן רואים בעלים תפיסת משפחה. והאישות יכולה להעביר משפחות, היא לא יכולה לייצר קרוביות. ברמב"ם רואים שאישות היא לא מעלה ולא מורידה, ויש דין מיוחד של חמי וחמותו וחמותו וחמותה, זה דין מיוחד בכבודם. וזה נראה לי יסוד הדין. יש פה מחלוקת עמוקה בין הראשונים, אני לא יודע פתרון חיים לשאלות שלך, אבל נראה לי שאולי ההכנסה של משפחה מול קרובה קצת עוזרת. מה שכן נראה ברור בלא מעט ראשונים, שהם כולם לא מקבלים אף מילה ממה שאמרתי. וזאת למה? שכן, דין שניים לא מקדמים אותו למעשה. דין שניים למעשה בטל. וכאן מופיע בלא מעט ראשונים, הבולט שבהם הוא הרמב"ן, שהסיבה לכך שיותר לא נוהג דין שניים הוא, שהיות וכל הדין הזה נוהג רק מצד כבוד, אני קורא את זה, זה בשורה 195 בדף 11. כותב הרמב"ן, בעוד מקלין מקצת החכמים ואומרים, שאם רצה אבל למחול לקרובו, אינו צריך להיות נוהג עמו כלום. ומשום, כותב הרמב"ן, כבוד אבל אמרו, נוהג עמו ומפני דרכי שלום שיצטרף בצער שלו, וכי דקטני בברייתא לא אמרו לכבוד אשתו אלא חמי וחמותו, דעלמא משום כבוד הוא. ואם רצה ומחל שלא ינהג עמו, אין בזה משום כבוד ודרכי שלום, וכך נהגו להקל. אז כאן הרמב"ן, שימו לב, מאיפה הוא למד שזה מדין כבוד? מדין חמי וחמותו, מזה הוא השליך שכל התחום של שניים הוא מדין כבוד. אבל האמת שזאת מסקנה קצת, לא, היא לא הכרחית לפחות לומר בתוך הסוגיה. ודאי ברמב"ם זה לא ככה. ברמב"ם ברור שדווקא חמי וחמותו זה מדין כבוד. מאיזו סיבה? כי אישות לא יכולה להפוך מישהו לקרוב שלי שאני אתאבל עליו. אבל אולי דין שניים הוא באמת לא מדין כבוד. דין שניים הוא באמת מדין שאנחנו מאותה משפחה, או כי אנחנו קרובים, אתם יכולים לבחור איזה מושג שאתם רוצים. כמובן, זה גוף אולי תולי במחלוקת של חכמים ורבי עקיבא, אני חוזר פעם לעניין הזה, אבל הרמב"ן, וככה למעשה נפסק בשולחן ערוך, אם כי בואו מיד נראה מגבלה שהרמה מטיל על זה. בעצם מה שעולה באופן ברור, שהרמב"ן לקח את הדין שנאמר בחמי וחמותו, וצבע איתו את כל דין שניים. אבל כאמור זה לא הכרחי לגמרי. עם זאת, כאמור ברמה, בוא נקרא את זה, אני צריך למצוא את זה, בסדר, ייקח לי שנייה אחת. בדיוק. כן, זה ביורד דעה בשינה עם דלת. בוא נקרא את זה, אוקיי? מופיע ככה. כותב הרמה בשינה עם דלת סעיף ו'. ויש אומרים, דעידנה נוהגים להקל באבילות זה של המתאבלים עמו. דאין זה אלא משום כבוד המתאבלים, ועכשיו נהגו כולם למחול. וכן נוהגים העידנה שלא להתאבל כלל עם המתאבלים, בכל המחמיר בזה אינו אלא מן המטמיעים. או לא רק שיש איזו מחילה מובנת מאליה, אלא שגם אסור לנהוג איתם אבלות. למי שיש חותנת פולניה, אחת מהחותנות שלי פולניות, לא שתיהן, אז הוא יודע עד כמה פולנים לא ירשו למישהו שהוא לא ממש עבה לשבת על הרצפה או לנהוג איזושהי אבלות, כן? זה לא עלה לדעת, כן? חומק, ממשיך הרמה ואומר, ומכל מקום נהגו שכל קרובי המת הפסולים לו לעדות, מרים קצת אבילות בעצמן כל שבוע ראשונה. דהיינו עד אחר שבת הראשון. כן, שמעתי פעם מרבי דברנדס, מושג יפה, שדיבר על כמו שיש חוק שימור המס, יש חוק שימור הרעיונות. כלומר, בינינו, אין איזה רעיון יפה בסוגיה הזאת. שמשפחה היא רחבה ויש לה הרבה חברים ו... שהמשפחה הרחבה צריכה להראות איזה צער, ומה קרה? מחלו ולקחו את זה, בין היתר למה? כי מה הטילו? משהו שהוא הוא חמור מדי, בוא נאמר את זה ככה. בעצם ההלכה היסודית בסוגיותינו, במיוחד אם אתה לשיטת הרמב"ן, הטילה את the real thing. כלומר, הטילה עליך חומת אבילות כמעט גמורה. כנראה שהדבר הזה הייתה תחושה ברורה, שאת זה צריך להשאיר דווקא להבילים הישירים, ומצד שני, אז הרעיון לא נכון, כמו, מחלו כולם עד עדה, נדחה אלה מן המטמיעים, אז עכשיו זה נעלם, אז עכשיו זה רק השבעה קרובים, וזהו, כן, קלמן.
אבל
אז בוא נגמור את הרמה. מכל מקום נהגו שכל קרובי המת צריכים להיות מראים קצת אבלות בעצם. קודם כל המושג הזה קצת אבלות, אני במיוחד ההתאפסות לקרובים לעדות, אני מציע את ההגדרה שנאמרה קודם. קרובים נוהגים אבלות מלאה, בני המשפחה מראים קצת, עכשיו מה זה קצת אבלות? זה כותב, קודם כל זה כל שבוע הראשונה, דיינו עד אחר שבת הראשון, זה לא שיבה, אלא זה גם פחות בזמן. בית הוא כותב שאינם רוחצים, ואינם משנים קצת בגדיהם כמו בשאר שבת, ויש מקומות שנהגו עוד להחמיר בעניינים אחרים. מה בעצם אנחנו שומעים רק מהשפה? שהם לא לגמרי יודעים להקטט את ההגדרה המדויקת. כלומר, יש פה מצד אחד ידיעה ברורה, זה לא יכול להיות ברמה של הסוגיה, מצד שני, אנחנו לא יודעים מה כן. כלומר, מצד שני, הרעיון היסודי של הסוגיה נכון, הוא לא נעלם, כן? כן, עקיבא.
מה היסודית של הסוגיה? יש קושי מעשי, כן? שאם כל הקרובים יושבים שם ביחד, אז באמת אין מישהו שיאכיל אותם, אין מישהו שיעשה שום דבר בשביל...
כן.
באמת לא, זה לא יפעל, כן?
יכול להיות שהעניין טכני, אבל... אני חושב שהיום מהעולם של עין הורה, כן? אני באמת חושב, אתה באמת רוצה שהקרוב שלך יוריד נעליים, ירד אל הרגע, כשאתה ישבת, רצית של הבן שלך יישב על הרצפה איתך? היום אפילו אומרים לו, אל תישב על הרצפה, כי זה נראה לא טוב. חשבו שאתה אבל, חשבו מי יודע מה, כן? אבל מצד שני, הרמה כן מבטא, שיהיה משהו, כן? אבל הוא לא יודע מה. למשל, הדוגמה שהוא מביא, שלא מחליפים בגדי שבת. הרי היום אנחנו נוהגים. גם אבל מחליף בגדים. אז ברור שהיום לא נגיד לקרובים שלו, צריכים למצוא איזה מבע, אבל אני הייתי אומר בצורה הבאה, לא יכול להיות שהמשפחה הרחבה יצאה מהסיפור, או שהיא אדישה. מצד שני, כנראה שלא לגמרי אבלים. כן.
הייתי אומר, לא רק שזה, אתה אומר מצד שלא יכול להיות שהם יראו אדישות, אבל גם יש, כשאתה בקרב הזה לחלוטין, אתה גם לא נותן להם ביטוי. הרי היום נבר איזה נכד, נכד לא מטפל על הסבא שלו, הוא כן מטפל, זה נכון שיהיה לו איזשהו ביטוי ממשי, היום אין לו בפי המנהגים שלנו.
כן, אז פה יש לי מתנה לתת לך עקיבא, אני יכול להגיד לך שכשסבים שלי נפטרו, הנושא הזה הטריד אותי. וככה באמת מופיע, זה מופיע מי שעוצר במעשי הגאונים בעמוד 50, וזה גם פשוט יותר נוח להביא את זה מהרביה, כי הרביה בפרויקט השוט, אבל ברביה בסימן של אבלות, שזה סימן תף במלף, אז הרביה כותב ככה, ראיתי כתוב בתשובות שהורה רבנו שמואל בן רבנו יהודה כהן משום אבים לשם באבלות על זקנים. זקנים הכוונה סבים. אבל הזקן לא ישב באבלות על בני בנים. בוא נחשוב דרגע לדבר הזה, שהם חייבים בכבודו, וזה תמה תחת אבותיך יהיו בניך. יש לי סיפור נורא לספר לכם, אבל פעם קיבלתי תוכחה מסבא שלי. הוא רצה שאני אעשה משהו, והייתה סיבה שהיה לי קשה לעשות את זה. הוא רצה והיה לי קשה, ואז הוא אמר לי, אני רוצה להגיד לכם שרב ניסים גאון אומר, שסבא פסול לעדות על נכדה ועד סוף כל הדורות, על הנכדים קשרים על הסבא, רבא וכולי. כך הוא רוצה להגיד, אני אוהב אותך, אבל אתה... אתה תוכחה מטלטלת. פה כתוב הפוך. פה כתוב שהסכן לא צריך לטבל על בני הבנים. אבל בני הבנים צריכים לטבל. אבל פה עוד פעם למה חזרנו? עוד פעם לעניין, שזה דין של כבוד. וזה חזרנו. הנכדים חייבים לכבוד סכנם. או אם דיברנו פה הרבה על כבוד אביו ואמו, אז לא נוכל לסבא שלך? לא נוכל לסבתא שלך? לא נוכל לסבא רבא שלך? מה, הוא לא... זה נעלם, למרות שאני מספר לכם באמת, זה דברים בעיניי מוקשים ביותר, אבל יש שתי דעות ברשי במכות בדף יהוד, עם אדם חייב ובכבוד הורים, סבא וסבתא שלו. זה שתי דעות ברשי, יש שם סיפור שלם עם הגלות, עם הורגת אביו, אבי אביו, ויש שם דעה אחת ברשי, שאדם לא חייב לכבד את סבא וסבתא שלו. ככה מופיעה אותה דעה. בעיניי זה מוקשה להבין את זה, אבל זה אכן מופיע, אבל הוא לפחות, הוא מדבר שהאבילות זה דין של כבוד, והיות והאבילות זה דין של כבוד, אז זה כולל גם זקנים, הוא לא מסתפק בזה, הוא מביא את הפסוק תחת אבותיך היו בניך, וכאן יש רמיזה גמורה לגמרא בבבא בתרא, על בדף קנ"ט, שם הגמרא בבבא, כי עוסקת במשמוש נחלה, היא רוצה ללמוד שבני בנים יורשים את זקנה, מדין הפסוק הזה, תחת אבותיך יהיו בניך. אני כשלמדתי ברבת רם אבא, הוא הרבה דיבר בשיעורים, איך בשאר קרובים הרכוש כאילו עובר מישות משפטית אחת לשנייה. לעומת זאת, בבנים שיורשים את אבותיהם, וגם אולי בנכדים, זה תולי באותו דיון בגמרא שם, הם פשוט נכנסים תחתם. הם תופסים את המקום שלהם, כאילו זה לא עובר מ-X ל-Y, כן? אלא הם נכנסים תחתיהם. ושם הגמרא דוחה, וחבריו משיבים, הראו בברכה כתיב. זה ברכה תחת אבותיך היו בניך, זה לא קביעה משפטית. כדי יתפרק מי שמת, זה אותה גמרא ברבת, הקנ"ט. ועוד הביא ראיה, מאח דכל המתאבלים עליו, מתאבלים עמו, ותראו מה הם משיבים, והם משיבים, אין הלכה כך. לא פסקים את הדין של שניים. וגם רבנו יהודה כהן, רצה להושיב רבי משולם על זקינו רבי יקותיאל באבלות, ולא הניחו רבנו רבי אליעזר הגדול, וגדולי גרמניה בחצי ראשון של מאה ה-11, הוא שר חכמים. ועל זה כותב הרביה, ואני לא ידעתי במה הפליגה. היא בפניו חייב להתאבל, והיא שלא בפניו אינו חייב להתאבל, ואין חילוק בין זקנים לשאר. ויש פה שיטה אשכנזית, שהאמת שהכי קרוב אליה בסוגיה מזה, זה רבי שמעון בן אלעזר. שמה הוא אמר? או אבי אביו, או בן בנו. כלומר, סך הכל זה שיטת רבי שמעון בן אלעזר, שהתחפשה לשיטה של גדולי גרמניה, במאה ה-11, שהם באמת מבדילים בין אבילות על סבא, לעומת אבילות על שאר הקרובים, ערביה ובזר הגדול ואחרים, לא מוכנים לתת לזה הכרה מיוחדת, כן.
זה כאילו שהם
מכירים בצירה הנכי, אבל לא בצירה הנכי.
נכון,
נכון. נכון. השאלה בדברים, נגיד חמיב חמותו, או שנכד, אז לכאורה, לא יהיה לזה את החומרה של דברים שמיוחדים מאפיהם.
נסתום החילה, כן.
חמיב חמותו לא באים במקום
אני מניח שם, כן.
נכון,
נכון, נכון. אז עקיבא, יש פה שיטה כזאת, ואני, היא לא נפסקה, כן? אוקיי, אז עד כאן הסיפור הזה, הסיפור של שניים לא נגמר, יש לנו המשך, כן, יהודה.
יש עוד פינה אחרת, פינות ההלכה והשעה, שהמשפחה מתרחבת בבדים מסוימים.
באיזה מובן?
כמו כאן, שהחיובים פתאום מתחילים לזול דרך צינורות עובקים, והנחיים, צינורות מנישואים. זה מקרה
יחידי. נראה לי מיוחד, אבל...
בעדות הם נחשבים
קרובים? בעדות... זה מחלוקת תנאים. כלומר, מה שצריך לעשות זה עוד פעם לחזור למשנה בסנהדרין ולנסות להשוות בצורה יותר טובה את הרשימות. אבל אם יש עוד מקומות כאלה... אני לא יודע. זה דורש בדיקה. דורש בדיקה. רגע, הסוגיה ממשיכה לנושא נוסף בשניים, זה קריאה. כן, בבקשה, כן.
אם לא נעת את זה אלא, שבא שבא ראיתי שם, השאלה של ילדים, זאת ילדים או ממוצים בחורים אלא שגדלו בבית, שגדלים, זאת אומרת, כל הזמן אנחנו אומרים שנגיד אם זה ילדי אשתו, אז הוא לא מתאבל אליהם, אבל נגיד לחברה מודם, שאלה, זה שוב נראה לי מאוד מאוד משמעותי, ויש מישהו שכאילו מצא דרך.
יש איזה דיונים בספרי ההלכה המודרניים, אבל מקורות ההלכה לא מדברים על זה בכלל. כלומר, את שואלת, האם לאור מה שלמדנו פה, האם אני אבוא ואני...
זאת אומרת, זה נראה ממה שלמדנו כאן
ש... זה משהו קצת שונה רק מבחינת הניתוח של המצב, כי מדובר ביחס שמכנים אותו, יחס של הורות, או להיות בן של, רק שזה בן מבחינה משפטית, כלומר, מבחינה ביולוגית זה לא. זה קצת שונה, זה לא... האם הבן דוד שלי, אני צריך להתאבר עליו, הוא מכנים אותו בן, אבל הוא בן מאומץ, הוא בן חורג, כן? האם זה... איך לתפוס את זה?
זה הסוגיה שבן חורג. זאת אומרת, בן של אשתו, הוא לא חייב.
בן של אשתו, אתה לא חייב מצד... כשאשתך מתאבלת עליו, אבל את שואלת מזווית אחרת, האם הוא יהיה חייב כי הוא נחשב הבן שלי? מבינה, כי יש פה שתי שאלות נפרדות. הסוגיה הזאת לא דנה האם אדם יכול להפוך לקרוב של מישהו מבחינת המערכת היחסים שהם פיתחו בלי שביולוגית הם כאלה. היא לא דנה בזה. אפשר לשאול, האם אנחנו נכיר ביחסים בין הורים מאמצים לילד מאומץ, אז הוא גימוז, הוא ילד שלהם, כן? לא, בספר ההלכה המודרני דנים בזה, אבל...
לא כחובה, כן? כבשות, לא?
אני אלמד את זה ואני אדבר על זה, אני לא אדבר על דברים שאני יודע רק בערך, בסדר? כרגע אני בריסקר, יש על זה דיון, בסדר?
זה מה עיסוק? איסורים
האלה
מהמטעים, שזה
אסור לנהוג
שום...
ככה הרמה כותב.
אבל נגיד, יש לו שם שיבה, אתם מוזמנים לחתונה. קשה להגיד שזה יהיה אסור לא להגיד, לא, אני לא מתאים לי ללכת, אבל כאילו, הוא נוהג כמו שהיא נוהג, שיהיה אסור ללכת לחתונה.
כן, אבל אני חוזר, זה נראה ברמה, מה אני רוצה לחשוב על הסיפור הזה של הרחיצה? יש הנהגות מובהקות שמפגינות אבל, רק אבל יושב על הרצפה, רק אבל יושב בחולצה קרועה, רק אבל הוא הולך חלוץ נעליים. ויש עוד אנשים שלא הולכים לחתונות. כלומר, אם אתה לא הולך לחתונה, זה לא מפגין כלפי עם ועולם שאתה אבל. לא משנה, זה לא משנה, זה לא משנה. אי הליכה לחתונה היא לא הפגנה פומבית של דבר, אני חושב. אוקיי, בואו נתקדם, מה אומרת הגמרא? המימר שחיב לברברי קרא ילווה את הברי קרא, אני קורא בהכרח חמוד ב' שלוש שורות מלמטה. המימר שחיב לברברי, מת הנכד שלו, קרא ילווה את הברי קרא והפה איתקר דמיושב קרא קם קרא מעומד. וכאן יש לנו מחלוקת גדולה בין הראשונים, איך לקרוא את הסיפור הזה. תראו את המיוחס לרשי, הוא מפרש ככה, המי מרשכים לי ברברי זו קרא ילווי, את הברי הדר המי מר קרא באפי, כלומר המי מר עכשיו כשבא קרובו, אז מה הוא עשה? הוא שוב פעם קרא בפניו, ואז מה הוא נזכר? שהוא קרא מיושב, אומר הריטווה חייב להיות שהוא קרא מיושב בפעמיים הראשונות, לא רק בפעם השנייה, כן? ולכן, מה הוא עכשיו עשה? הוא קרא שוב פעם, משום שקריאה חייבת להיות מעומד, אז הסוגיה נכנסת לדיון במעומד. התוספות פה, לעומת זאת, הם חולקים. התוספות אומרים, את הברי, קרא באפי, להיות נוהג עמו אבלות, ותימא, כיוון דקרא כבר, וכי צריך לקרוא הכלל לפני הקרובים, ושמה להשמועינן דבאפי נוהג אבלות. והרא פרש, את הברי קרא באפי, לפי שהמימר קרא מיושב, ואת הבנו להזכירו שהוא טעה לקרוא מיושב, והקריאה הזה עשה בנו של המימר, ועל ידי כך נזכר המימר וקרא פעם שנייה מעומד. ופה יש להם פירוש אחר לסוגיה, שהמימר קרא על הנכד שלו, הבן ראה שהוא קרא מיושב, אז מה עשה הבן?
קרא לפניו,
איך? מעומד, כדי לרמוז לאבא שלו שהקריאה שלך לא הייתה כדין, ואז המימר תפס שהוא קרא שלו כדין, והוא קרא עוד פעם, כן? אז זו מחלוקת בפרשנות הסוגיה, אבל האמיתו של הדבר היא כוללת בתוכה מחלוקת עמוקה מאוד, סביב השאלה, מתי אדם קורא על שניים? שכן לשיטה של המיוחס לרשי והדברים מפורשים ברמב"ן וככה גם משמע ברמב"ן, בואו נראה את זה בפנים, משמע שגיות וכל הדין של אבלות על שניים הוא דווקא בפניו, לכן חובת הקריאה היא דווקא בפניו, כן? וככה למשל כותב מפורש הרמב"ן, זה בדף 12 הבאתי את זה, כותב הרמב"ן, וכשהוא קורא על שניים שלהם, אינו קורא עליו לפני הקרובים עצמם, כדרך שנוהג אבלות עמהם בבית, כי דבי למה מרקמן, קרא שלא בפניהם לא יצא, יצא וחוזר וקורא, בפניהם, כן, ככה נראה מהפרשנות של הסיפור, וככה גם הכסף משנה רוצה לדייק ברמב"ם, בהלכות אבל פרק ח' הלכה א',
לכאורה ראיה שהקריאה הראשונה הייתה זקה כזאת.
סליחה?
ספונטנית. זה לכאורה ראיה שהקריאה הראשונה הייתה כפי שהסברת שזה...
היא הייתה ספונטנית, אבל הוא... אוקיי, לעומת זאת, לשיטת התוספות, בואו עזבו את הרמב״ם רגע, לשיטת התוספות, מה אנחנו נאמר? שחובת הקריאה היא דווקא בשעה שאתה שומע. מה הייתה הבעיה? שהוא קרא מיושע, וככה גם מפורש בראש, ופה גם קצת הסיפור, אבל הוא כותב הראש בסימן למדי, אבל קריאה קוראה בשעת מיטה או מיד ששמע אפילו שלא בפניה, כדברין אגבי המאמר שקרה שלא לפני בנו, דיינו, בניגוד לקריאה של הרמב"ן והמיוחס לרש"י, שהקריאה הראשונה הייתה שלא כדין, כי לא הייתה בפני הקרוב, הם אומרים לא, הקריאה הראשונה הייתה כדין מבחינת
הזמן,
לא מבחינת כנראה המיושב. וזה גם הוא נותן הראש את ההסבר, משום דעיקה קריאה בשעת
חימום.
בשעת חימום. ופה לאמיתו של דבר, מצד המחלוקת הזאת, האם קריאה היא דווקא בפני קרובו או לא, אנחנו בעצם עוד פעם חוזרים אולי לשאלה הגדולה של מה היא קריאה על פטירה של קרוב. אני רוצה לחזור על דברים שנאמרו, שזה דרך אחת להסביר את מה שיש כאן בפנינו. כן, ראינו שמצד אחד ברמב"ם עולה בבירור שקריאה על מת זה כאחד מנהוגי אבלות. לעומת זאת ראינו אז באופן רציף ושיטתי של שיטת הרייבד, קריאה היא בשעת חימום ומצד בעצם הדין של שמועה רעה. אדם שומע שמת קרובו, מהחימום הוא קורא. וכאן ייתכן שזה הסבר אחד אפשרי למחלוקת הזאת. דהיינו, בשיטת הרמב"ן והראשונים שהקריאה חייבת להיות דווקא בפני קרובו, כי זה אחד מנהוגי האבלות, והיות מנהוגי האבלות נוהגים דווקא בפני הקרוב, אז לכן גם את הקריאה רק בפני הקרוב. לעומת זאת, בשיטת הראש, גם מה שראשונים מעידים זו שיטת הרייבד, היות וקריאה עם עידים שעת חימום, אז הקריאה צריכה להיות מתי? ברגע שאתה שומע, כן.
זה קצת תמוה, בבקשה. אם הוא קרא בשעת השמועה, עכשיו הוא פוגש לנפטר, אז אתה אומר, לא, זה לא, הוא לא מגלה אמפתיה. אבל אם, בזמן שהוא נפטר, הוא לא עשה שום דבר, עכשיו הוא פוגש לו אחרי שלושה ימים, ועכשיו הוא רק אומר, זה סימן לאמפתיה. הפוך, מה אני יכולה, בא אליו כבר קרוע, זה עוד יותר.
שאלה טובה, כן, אני... אני רק חוזר לשאלת התוספות, כן? אבל
זה לא חושב, זה לא על
השאלה, אני לא מוקד
האמפתיה, אם
מוקד האמפתיה זה אפשר. זה שאני מקומות שונים, שאני מודים שונים. נכון, אתה מצפה להפתעת להצער, להפתע, לא זה שהוא מצפה להפתע. טוב,
אני לא יודע. הדיון שלנו
מיקום. אני לא יודע, זה די לי בזה שהשכן שלך מתווכח איתך, שאני לא חייב לענות. זה קליל עושה. כן, לא, בסדר גמור. הוא בא לעזור לי. אבל אני, לא, ספחה, אתה בא להפריע, אני יודע שאתה בא להפריע, בסדר. אני רק אגיד שאני לא יודע את התשובה המלאה, אבל אני אומר כן, אפשרות אחת להסתכל על המחלוקת הזאת היא מהזווית של מה זה קריאה. דהיינו, האם קריאה היא ניוג אבלות, או האם קריאה היא שעת חימום. השמועה הרעה, גם אם זה מישהו שאתה לא חייב להתאבל עליו שלא בפניו, אתה עדיין, השעת החימום הוא השעה שאתה שומע את הבשורה הרעה, כן, עקיבא.
אנחנו חייבים, אבל אפשר לתלות את זה גם בדיון הקודם שלנו.
נכון, בבקשה.
אם זה ניהוג שאני עושה בגלל הקרוב, או אם בגללי. אם יש לי איזשהו צד אבלות, אז שעת חימום. אבל אם אין לי אין שום עניין, זה רק שאני מכיר, אז זה לא מוכרח, אבל אפשר.
אז אני אומר ככה, הניסוח שראיתי בתוספות הראש לשיטה הזאת שיועד ואתה יודע שאחרי זה תראה את הקרוב שלך אז אתה יכול לקרוא כבר סימא שחיים רצה, אז אתה כבר יכול לקרוא מתי?
שאלתי
מה אני אחפש את זה שני, היועד ושאלת חיים
אם הקריאה ולא לקרוא
לא ככה האמת היא שהיית אמור מה שעקיבא מנסה להגיד זה לא מחלוקת איך להבין קריאה אלא זו מחלוקת איך להבין את חובת האבילות עם הקרוב שלי, כן? עכשיו כאן, רק אני אמצא את ה... אני מקווה שזה נמצא פה, בסדר? התוספות ראש, באמת יש לי אותו בפרק תשוט, שנייה. לא, זה פרק תשוט, בסדר, רק שנייה. עוד קטן, חף המובט. אוקיי, הנה זה. כותב את תוספות ראש, לא, הוא לא כותב את זה, טוב, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל אני ראיתי מישהו בסדר שאומר שככה זכור לי, שסתם אני עובד על עצמי, סניה. יצא ניסיון אחרון פה, בסדר, ובחיל מפריז. הוא כותב... לא, הוא לא כותב את זה, אוקיי, אני, אז אני כבר יודע איפה ראיתי את זה, אבל אני... יכול להיות דבר כזה, כלומר, שאתה קורא כבר עכשיו על סמך העתיד, כן? אבל בכל מקרה, זו המחלוקת פה בין הראשונים, שזה דורר אותנו לדיון של הסוגיה לגבי קריאה מועמד. היא אומרת הגמרא כך, אמר לי אבא שלי לעמימה, קריאה זה מועמד מנהלה, דכתיב, ויקום איוב, ויקרא את מעילו. פה חוזר עוד פעם לדבר המוכר כל כך, שאנחנו מנסים ללמוד דיני אבלות מההתנהגויות של הדמויות במקרא. יש כאן תיאור של איוב שהוא קם והוא קורא את מעילו, אז לכן הקורא חייב לקרוא מועמד. אלא מעטה של את הגמרא, ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה, שזה בחליצה. החינמי, כלומר אם נדייק מזה שחייבים לומר את זה דווקא כשהוא עומד, והתניה בין יושב, בין עומד, בין מוטה. מפורש בברייתא שזה לאו דווקא עומד. אמר לי, אתם לא כתיב ויעמוד ויאמר, אך הכתיב ויקום ויקרא. כן, מה ההבדל בין אם זה כתוב כלשון עבר ועמד ואמר, או אם זה כתוב בלשון עתיד עם וו ההיפוך? אז כאן אתם... יכולים לראות שתוספות אומרים שעמד ואמר זה כמו ביטוי ועמד וקידש. דיינו, עמד זה הכוונה שהוא עשה משהו. זה לאו דווקא הכוונה שהוא עשה פעולת עמידה. לעומת זאת שכתוב ויקום ויקרא, אז הקימה היא פעולה שעומדת לפני עצמה, ולכן אני רואה אותה כאני לומד ממה שחייבים לעמוד. הם ככה אומרים, למרות שיש פה עוד הערה גדולה בראשונים, שדווקא בגמרות ביבמות משהו שחתחילה צריך לעמוד גם בחליצה. ונקרא מי הדברים מהרמב"ן הזה, אני רק אומר כבר עכשיו שהגישה הדומינטית בראשונים היא שבחליצה זה לחתחילה ולא בקריאה זה לעיכובה. עכשיו ממשיכה הגמרה ואומרת, בוא רק נגמור לקרוא ואז נראה את הראשונים. אמר רמי בר חמא מניין לקריאה שהיא מועמד, שנאמר ויקום איוב ויקרא. שואלת הגמרא, בדין מה מילתא איתר תעודה ועד. מי אמר לך שזה נורמטיבי או מחייב? אולי ככה הוא עשה. דילו תימאחי, ויגוז את ראשו, החינמי. הוא אמר את זה בצורה הבאה, הוא גוי, כן, אז מה, כאילו, מי אמר לך ללמוד ממנו, כן? אלא, המאח, הרי מה זה ויגוז את ראשו, למי שלא הבין? זה לאו דאורייתא, כתוב, לא תקרחו כוחה למת, כן? מה אתה למד מאיוב? אלא ממנו כן אפשר ללמוד, מאחר, ויקום המלך, דוד המלך, כן, ידיד טוב, כן, ויקרא את בגדיו, ודילמה מילתא יתר תעביד, דילה תימא אחי, וישכב ארצה, כתוב על דוד שהוא שכב על הארץ, או חינמי, מה, אם אבל חייב לשכב על הארץ, והתניה, איך אני יודע שהוא לא חייב לשכב על הארץ, אולי כן, לא יושבים על הרצפה אצלנו, אז אולי כן, והתניה ישב על גבי מיטה, על גבי אודייני, אודייני זה אומרים שזה מכסה של ריחיים שהפכו אותו, כלומר אתה יושב על איזה משהו אחר, שזה הוא קשה, זה משטח קשה, זה לא משהו שבדרך כלל אנשים יושבים עליו. לא יצא ידי חובתו, ואמר רבי יוחנן שלא קיים כפיית המיטה. כאן אנחנו בעזרת השם, אני מציע לחכות עם כפיית המיטה, שאנחנו נראה, נגיע לגמרא בחפזה, אני שם כמעט חצי עמוד על כפיית המיטה, מה שכן אני אומר רק בשלב הזה, שלשיטת בקפיית המיטה עולה השאלה הבאה, והיא ממש נמצאת בתוך הסוגיה הזאת, השאלה בשעת הפרשנות שלה. אין קפיית המיטה, היא מדברת על המיטה, שהמיטה באופן סימבולי צריך להפוך אותה, ואין קפיית המיטה, היא גם אומרת לאדם, יום אתה בדרך כלל יושב על המיטה, אז אם קופים לך את המיטה, מה זה אומר עליך?
יושב.
אתה לא יושב על הכיסא שלך, כלומר זה פנייה לגבר על מה צורת הישיבה שלו בזמן ההבילות. אני רק מספר שלשיטת הרמב״ם צריך לכפות המיטה ולשבת בדווקא על המיטה הכפויה ורק ביום הראשון של האבילות. אז צריך לפניח את הסוד הזה. לעומת זאת, לשיטת הרמב״ן צריך לכפות המיטה, וחוץ מזה יש עוד חובה לשבת על הרצפה, וזו חובה כל שיבה. כן, והסוגיה הזאת הרבה יותר יושבת טוב לשיטת הרמב״ם, שכתוב שלשבת על הרצפה לא די בה. אז הרמב״ן מסביר את סוגייתנו שמה הכוונה, אם תשב על הרצפה ולא תכפה את המיטה ותגיד מה כל דין כפיית המיטה, שאני אשב על הרצפה, אז מה אכפת לך אם המיטה הפוכה או לא, אני העיקר שאני על הרצפה. אז אומרים לך, דע לך שלא די בלשבת על הרצפה, אלא מה עוד חייבים? גם לכפות את המיטה, כי יש משמעות סימבולית לפעולה הזאת שאתה הופך את המיטה. זה כמו שמורידים דרגות, כמו ששוברים חרב, כן, עם משפט דרייפוס, כן? ולכן מה בעצם השאלה? דוד המלך עשה דבר שהוא ותאתרת, הוא שכב ארצה, אז מניין לך שאפשר ללמוד ממנו על ויקום ויקרא? אומרת הגמרא, אמר לי כי אין ארצה, דיין דוד לא באמת ישב על הארץ, אלא על המיטה הכפויה. בכל מקרה, הדיון של הסוגיה כאן הוא דיון שהולך סביב השאלה כמה אפשר ללמוד מהקוראים המקראיים את דיני הקריאה, שבעיקר מה הסוגיה מציבה לנגד עינינו, אם זו התנהגות פרטית שלהם, או אם היא מלמדת אותנו על הנורמה המחייבת. כאן הסוגיה אומרת, איוב זה לא נורמה מחייבת, אבל דוד המלך כן. עכשיו כאן, בואו נראה לרגע את הדיון ברמב"ן, בתורת האדם. שם הרמב"ן מביא פירוש של הרייבד וחולק עליו, כן? כתב הרמב״ם, בכל הקוראה בין כל הקרובים, זה שורה 11 בתף 12, בר על השניים שלהם אינו קוראה אלא מועמד, קרא מיושב לא יצא. הוא מביא את סוגייתנו, והוא כותב כך, והרב רבי אברהם בן דוד, יש לו דרך אחרת בפירוש המעשה הזה, וכך כתוב בפירושה, וירושלמי, רב דמחת אחתי, פקיד לחי הברי קטי סלק לגבי אבא שלך סנדלך. והיא קשי עלך, שואל הרי ועד, דעמי מר זה לא אבי ברי הטעם, הנה זה מצאתי מה שחיפשתי קודם, כן? וקרא על בר ברי, אומר פה הרייבד לשיטתו שהקריאה הראשונה יצאו ידי חובה, אומר הרייבד אתה מאה ידיע מידה ידיע דאבה אתה ברי לגבי, הוא חויב למקרא ועדי, כך בשעת חימום עדיף לה, הנה זה הקטע שחיפשתי קודם. אמר אומר הרייבד, האמת היא שצריך לקרוא בפניו, אבל אם אתה יודע שהוא גם יראה אותך קרוע, אז כבר עדיף בשעת חימום ולהישאר עם הקרע. חיים, זה בול למה שאתה הצעת, כן? אז זה הרמב"ן חולק. ודברי תימן, שאילו הייתה הקריאה זו כעוגן, מפני שבנו יודע בא בסוף, איך קרה פעם אחרת שבא בנו, אלא המימר בשעת חימום קרה וטעה. והנה, זה יותר טוב מהראש, זה מר עד נשמעית, הרי ואת שואב בשעת חימום לשיטתו פה. אבל ממשיך הרמב"ן, עוד כתב הרב זאת בקריאה מועמד, ואם תאמר, נהידי למצווה בילן מעומד, עיכוב המנהלן. למה שזה יהיה הכיף? ואפילו דיעבד נמי לב כלומו, תניה בקרא ביוב ובדוד, כמו... אז תשובה ראשונה, סליחה, הוא אומר, תניה בקרא ביוב ובדוד, זה מה הכיף? אינה מאיקה לומר, דעמי מרח מירה נפשי. וכאן מה הדעה השנייה של הרי מצוברת, שאכן זה לא, זה לא מהכיף, זה רק לכתחילה. אומר הרמב"ן, גם אלו אינם דברים נכונים בעיניי, שאפילו לעניין חליצה דלא כתיב ויעמוד ויאמר כקריאה לכתחילה מועמד, והנה משתת הרמב"ן לכתחילה אני חייב מועמד גם בחליצה, ואם כך אז כל הדיון יכול להיות אצלנו לא על לכתחילה אלא על דיעבד. אבל זה הוא אומר, ונדלה, וכן כתב הרב רי בגיעת זלקי דברינו, שאם קרא על השני שלא בפני הקרוב או שקרה מיושב על כל אדם לא יצא וחוזר וקורא. וכאן אני רוצה לשאול אתכם, מה באמת יכול להיות הסבר של הצורך של מועמד? מה זה מסמל המועמד ולמה הקריאה חייבת להיות מועמד?
זה כמו קידוש, אלו שעומדים בקידוש.
למה עומדים בקידוש?
מצווה...
מה נעשה לחשוב? מה הדברים שעומדים בהם?
בקידוש עומדים מעדות.
סליחה?
הגישה הכללית אומרת שזה עדות. קידוש, ולכן זה
לך... אז בעדות אני עומד, ולמה אני עומד בעדות?
לפני השם.
לא שתקסי כמו מחוק בקריאת שמע, ככה יש ממש את כנול, אתה מכיר את זה, קריאת שמע, אז ככה הוא מנסה להסביר מחוק בית שמע בית הלל, שנגיד שצריך בעמידה זה משהו טקסי, זה מגדיר, זה לא בלב, זה בדרך, אבל זה משהו טקסי.
כן. אז קארן אומר, אתה בחרת להתחיל מהצד האנתרופולוגי, וזה בסדר. כלומר, מבחינה סימבולית, שאני שואל את עצמי במה צריך לעמוד, אז אני עומד בטקסים. זה מעין מי שהיה בצבא, יודע, זה מעין עמוד דום, כן? אתה יושב בכיסא, מטבע העניין, אתה גם יותר... יותר נינוח, אתה יושב ככה, פחות מרוכז. כאילו, העמידה הדום היא מסמלת כבוד, אני מרשה להגיד עצמי גם להגיד סוג של ריכוז, אתה לא מתפזר. יש עוד סיבות לעשות דברים מועמד?
זה מאפיין שזה מיועד לזה, ולא משהו...
מה אתה אומר, ג'פי? לא הבנתי.
זה פשוט, אתה מעמיד את המצב לקריאה כשאתה עומד. זאת אומרת, אתה כאילו מכריז, זאת אומרת, אתה בעצם עושה את הפעולה, לשם הדבר הזה. אולי
זה מראה התכווננות כלפי הפעולה הזאת, כן? יש עוד סיבות לעשות דברים בעמידה? אני מעביר שיעור בישיבה, ומגידי שיעור עומדים. מתי אומרים למגיד שיעור לעמוד? לא שומעים אותו, נכון? אני צודק?
או כדי למשוך את תשומת לב, כי הוא יותר משך תשומת לב.
כשאני יושב אני יותר בלוע איתכם, נכון? אבל כשאני עומד, רואים יותר טוב, נכון? אני צודק? בואו אני אקריא לכם ריטווה. תראו מה אומר הריטווה בסוגיה. ויש אומרים, זה בחליצה, אפילו לכתחילה יכולה להיות מיושב, ועיינו דפרחי למתנית על המימר, הטעם והבמרת דברים, כדי שישמעו יפה, ואינן מועמד לכתחילה. וכן ברקיקה, כדי שיהיה ניכר יפה. ופה הוא אומר דבר מאוד פשוט, אני דורש עמידה, או כדי לשמוע יותר טוב, או כדי להפגין לעיני אנשים אחרים, לראות יותר טוב. מה אנחנו יכולים לקחת מזה לגבי קריאה בעמידה? למה שקריאה תהיה דווקא בעמידה? בוא נעשה כאילו לעשות...
זה הולך לדבר על השאלה של הקיר, זאת אומרת, אם יש עמידה שזה שיהיה ניכר, זה לא בשבילו, אלא בשביל מי שרואה את הפעולה, אז זה אולי יותר בשביל...
זאת אומרת, כאילו במקרה
של
המאמר
יותר בשביל
אמנו, מאשר
בשביל עצמו.
את זה לא הבנתי, עוד פעם?
מה? לא, זה קריאה. אולי לא הבנתי, נכון. זה היה נראה, זאת אומרת, אם יש עניין של עמידה כדי שיהיה ניכר, שאחרים ישמעו, שאחרים יראו, אז זה כאילו מושך את זה יותר לכיוון של הפעולה של הקריאה במקרה הזה, היא בשביל האחרים שיראו ולא בשביל הוא עצמו. זאת אומרת,
או אם אני דורש לקרוא מעומד עד כדי כך שזה מעכב, מה זה אומר על קריאה? אז דבר ראשון ברור מה שזה אומר, שפעולת הקריאה בעצמה היא
חברתית,
היא חלות שם. נתחיל מזה, זה לא רק שיהיה קרוע, אלא יש מייסה קריאה, ומה אני רוצה שהמייסה הזה בעצם יהיה? להפגנה לעיני אנשים אחרים. כלומר, הקריאה יש לה משמעות בתנאי שהיא, אומרת, חברתי, בתנאי שהיא מספרת סיפור לאנשים האחרים. אם אתה יושב, אף אחד לא רואה אותך קורא. כלומר, הדרישה לעמוד היא להפגין לעיני כל. זה לא מקרי, שזה גם קרה במקרה שאתה קורא עבור מישהו, עבור מישהו אחר, רק ככה גילינו את זה, כן? זה יכול להיות כיוון אפשרי. כמובן אפשר גם לדבר, אז זה לא רק כי זה חברתי, אלא כי יש פה מימד טקסי. כלומר, אמרתם קודם התכווננות.
אולי אפשר להגיע יחד עם שבתמול, כך שבתמול,
הולך ביחד. כאילו
שזה משהו שאני עושה את זה ספונטני, ולא אכפת לי מהאחרים
חושבים. ומה אתה אומר? האם הספונטני אין לו קודים תרבותיים? זה נראה לך מקרי שבתיאורים המקראיים, הוא כולם כתוב ויקום ויקרא, ויקום ויקרא, עכשיו לא לומדים מיום, בסדר, הוא גוי, בסדר? אבל הוא עושה כל מיני דברים אסורים, אבל... כלומר, גם אם אתה מגיע ספונטני, אתה מגיע לפי דפוסי תרבות שאתה מכיר מהחברה שלך. כלומר, הייתי אומר, בתיאורים המקראיים זה מוטמע בהם, שכשאדם רוצה לקרוא, הוא רוצה באמת מה לעשות.
להראות.
הוא רוצה להראות משהו, כן?
עכשיו, זה מקשה עם מה שדיברנו על קריאה שאם אתה צריך ללבוש את זה כל הזמן, זה לא רק עניין שאני עושה את פעולת הקריאה, אלא שיש לי קבע.
זה יכול להיות שניהם.
מראים את הקבע.
כן, אחד לא סותר את חברו, יכול להיות שיש שני דינים. עכשיו, בהקשר הזה אני רציתי לצטט תשובה של גאון, שאני מכיר אותה מתוצר הגאונים בתחילת פרק שלישי במגילה. זה לכבוד חודש אדר, כן? והיא, קריאת התורה צריכה להיות דווקא עומד, הקורא, לא השומעים. השומעים זה אמרה מרוטנברג, אבל מעיקר הדין זה רק הקורא. לעומת זאת, קריאת המגילה כתוב שזה עומד ויושב. אתה יכול או לעמוד או לשבת. אמנם הופיע בגאונים שקריאת המגילה היא צריכה, אם אתה, כשאתה קורא בציבור, צריך לקרוא דווקא בעמידה, מפני כבוד ציבור. הפעם חזרנו, אתה עומד שאתה עושה משהו בפני אנשים אחרים. אולי הסיבה היא גם שישמעו, הסיבה היא הכבוד, להראות אותה כלפי, כשאתה אדם יושב, הוא בתוך, הוא נבלע בתוך ההמון. אוקיי, שם הגאונים נתנו לנו רשימה של המצוות שהם לעשות דווקא בעמידה. אני קורא. אכן חזינן דעלן שבע מצוות נהוג רבנן מאומן. ברכת כהנים, קריאת הלל, תקיעת שופר, נטילת לולב, קריאת התורה, מקרא מגילה, ספירת העומר. וכולו אסמכינו רבנן הקראי. ברכת כהנים נטיה בקשה ממשרת. מה משרת בעמידה כי נכתיב לעמוד לשרת, אך מברך בעמידה. היא בית תימה, מהכה, אלה יעמדו לברך את, את העם. שופר, גמיר עליהם מחצוצרות, הכתיבו את כאתם בחצוצרות, בעמידה. איפה כתוב בחצוצרות שזה בעמידה, מישהו יודע? כתוב בפסוק בעמידה? לא יודע. וגם ראי, זה חצוצרות בעמידה, ידעו את זה. יש פה מישהו שהם חצרץ? הם יושבים בתזמורת או הם עומדים?
יושבים.
יושבים. ותו גמרין על המין וכי תבוא מלחמה בארצכם. לא יודע. ותו גמרין על המין וכי תבוא מלחמה בארצכם עדות כאתם בחצוצרות, ההיא תקיעה בעמידה, אף כאן בעמידה. הלל גמרין על המשירה נאמר על הקורבן, נכתיב, ויאמר דוד להעמיד את החם המשורים, נכתיב, ויעמידו הלוויים את ההימן, נכתיב, ויתן לפני ארון השם מן הלוויים, להזכיר ולהודות ולהלל השם לוקי ישראל, מה הלל בעמידה, אף כאן בעמידה. ספר תורה מניין דכתיב ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו וגומר וכתיב ויפתח עזרא הסופר וכתיב ויקומו על עומדם ויקרו בספר תורת השם אלוקים. מקרא מגילה מועמד אף על גב דתנן הקוראת המגילה עומד ויושב יצא מצוותה בעמידה נגד המשנה. דגמרין עליו מספר תורה ברמם כתוב לפני כבוד הציבור ספירת העומר בעמידה נפקלה מבקמה כתוב מאחל קמה והקציר קמה קומה תחל לספור וכן הלכה. השאלה, אם אנחנו, מעבר לכל הדרשות, יכולים ללמוד מפה את, את, את הקוד הגאוני, מה לדעתם הפעולות שדורשות עמידה? כאילו, האם הדברים שנאמרו קודם, הם מסבירים את הרשימה הזאת, הם לא צריכים להסביר אותה?
כבוד, כן.
אה?
החצוצרות זה מזכיר כאילו החצוצרות של המלך, שבקפות למלך, אז עומדים ומוצאים את הכל. שזה גם נושך את תשומת לב של הציבור.
אני יכול להגיד שהרוב מכריע של הפעולות האלו, ולא כולם, הן פעולות שנעשות בציבור. אני יודע. למעט לולב, הן כולם הייתי אומר פעולות שנעשות בציבור. ברכת כהנים, זה הכי קל להגיד. זה גם טקס וגם אתם מברכים אנשים אחרים. הלל גם יש בו ממד ציבורי בדרך כלל תקיעת שופר, תקיעת התורה מקרא מגילה, גם ספירת העומר יש מקורות, אבל לולב
לולב הולך עם הלל
לולב הולך עם הלל אז אולי בגלל זה כלומר האם הבריח התיכון של הרשימה, האם יש בריח תיכון לרשימה הזאת או שיש בה כמה כמה קבוצות
לולב הרבה פעמים זה לא רק
נטילת
לולב,
אלא
גם כאילו,
זאת אומרת, הושענות
שם כן סיפורי אותו.
כן, זה מה שעקיבא אומר, זה הולך עם הלל.
זאת אומרת שאם זה לא רק הברכה שאתה אומר, אלא גם כל הכיפות, כאילו, מה
שאתה עושה. כן. רגע, אם המחנה המשותף פה הוא הציבור, האם אפשר לכלול את קריאה עכשיו בשביעה הסודית הזאת ולהוסיף עוד אחד? האם קריאה זה סיפור אחר? כן?
הוא לא חייב להיות,
אבל הוא בדרך כלל ככה. הוא בדרך כלל ככה, הוא לא... גם מגילה לא חייב בציבור. אתה יכול לקרוא מגילה לבד בבית. אז מחלוקת בגמרא, אבל לפחות פוסקים ככה, שמגילה בזמנה, יכול להיות בבית. אני לא יודע, בכל מקרה אני מסתכל שזו מחלוקת בין הרייבד לבין הרמב"ן. האם זה מעכב? הראש רצה לדייק גם בריף, שלא חייבים לקרוא מעומד, כלומר שזה לא מעכב, סליחה. שכן הריף השמיט חלק מהסוגיה שלנו. הנה, הראש כותב, אני רוצה את זה וזה נסיים. כן, הראש כותב בסימן ממדלת, אחרי שהוא מצטט את הרייבד, הוא כותב, וכן נראה שרב אלפסי ז"ל סבר שאם קרא מיושב יצא, מדישמית עובדה דאמימה, אבל הוא מצטט, והרב מצחק גיאת ז"ל כתב, שאם קרא מיושב לא יצא, וכן נראה לרמב"ן ז"ל, ועל זה כותב הראש, הוא מביא את כל דברי הרמב"ן, ומשמע שהראש מסכים איתו, וככה גם נפסק להלכה, שקריאה חייבת להיות מעומד. בסדר, פעם הבאה, והנה, אבל אנחנו נתקדם בכף א' עמוד א', קביעת המיטה בואו נשאיר, נתחיל את הברייתא של אלו דברים שאבל אסור בהם. כשהשאלה הראשונה על הברייתא הזאת, אנחנו נראה שהיא לא מביאה את כל הרשימה. אז השאלה היא מה המכנה המשותף של הדברים שהיא מביאה. לנסות להבין, אני חוזר לשאלה של פילוח דיני אבלות. אם ראינו שיש 15 הלכות, מביא פה רק 6 מתוכם, האם מדובר בקבוצה שיש לה מכנה משותף שמבדיל אותה מאחרים? זאת שאלה אחת, ואז השאלה המרכזית תהיה פה, להתחיל לפוצץ אחד אחד את דיני האבלות. כבר אני אומר, יש פה חוסר שוויון מוחלט בסוגיות במועד קטן לגבי הרשימה. חלקם נסקו לדיונים בסוגיות של מועד קטן, ולכן הסברה שלי אומרת ללמוד אותם במקומות במועד קטן. חלקם לא נידונים במועד קטן. למשל, איסור רחיצה, אין לו שום דיון במועד קטן עליו. וכנע גם איסורים אחרים. ואז נצטרך בעיקר לעשות את זה בתיווך של מי, כמובן? של הרמב"ן בתורת האדם. בסדר? אז זה מעזרת השם לפעם הבאה. רק לסיום, משהו קטן על המעבר מספר שמות לספר ויקרא. אני חושב שאחד מהדברים שמאוד בולטים בפרשיות המשכן, במיוחד אחרי שעברנו עכשיו בשבועיים רצוף, של ויקל פקודי, זה שהתוכנית של המשכן הייתה תוכנית מאוד מדויקת, מאוד ברורה, והפסוקים נורא נורא מדגישים שהכל נעשה כאשר ציווה השם את משה. כשאנחנו עוברים לספר ויקרא, בעצם אנחנו עוברים לתכנון של או האוהל של השכינה, וההגדרה המדויקת של המקום, ואנחנו עוברים לפרשת ויקרא, בעצם למפגש של האדם עם האוהל הזה. או מה המקום שלו בתוכו, שזה הרי הציר של ספר, של פרשת ויקרא. פרשת ויקרא מסתכלת על הקורבנות והזווית של האדם שמביא. הדבר המאלף הוא שזה נפתח בקורבנות הנדבה. ולשון אחרת, זה נפתח במקום שבו ניתן מרחב מאוד גדול לאדם, בתוך המשכן הזה, שהוא כולו כללים, שהוא כולו... על העמה, על השפיץ, על הסנטימטר, על המבנה המדויק, תבניתו כאשר אתה מורה בהר, ובעצם פונה לאדם, ונותן לו מרחב אדיר של ביטוי אישי, של מקום לעבודת השם. אם זה כלכלי, כלומר, לא ברור לי לגמרי איפה עובר הגבול, או מי מביא עולה, מי מביא מנחה, מי מביא שלמים. אני יודע שחז"ל דיברו באופן גלוי שזה גם על ההיבט הכלכלי. ומה הם הדגישו? שלא זה מה שקובע. האם זה בא ממקום אחר, שכל אחד יש לו סיבוליקה שונה? דיינו, זה בא לבטא, המנחה למשל, היא יכול לנראה מבטאת משהו אחר מאשר הקורבנות. זה לא רק שהוא יותר זול. אלא המנחה כנראה מבטאת שאדם מביא מעין המזון שלו. יהיה הדבר אשר יהיה, כן? זה רוצה להביא עולה, זה רוצה להביא שלמים. דבר אחד ברור, ספר ויקרא נפתח בזה שיש מרחב מאוד רחב של התנדבות, שדרך אגב, הרעיון הזה גם אפשר היה במשכן עצמו, עם כל מה שתיארתי קודם, עם ההגדרות הברורות והמדויקות, גם במשכן הוא נבנה מתרומות, הוא נבנה מדוות הלב, והיה פה מקום לאנשים שונים, להביא דברים שונים, לקבוע מקום שונה. מצד שני, מה מופיע בתוך פרשת ויקרא מעין איזון, זה הקורבנות החובה. קורבנות החובה הם כולם קורבנות של... לא, של יחיד גם כן, אני מדבר פה, חוץ מפער אין דבר של ציבור, פרשת ויקרא היא כולה יחיד. אבל זה קורבנות שעוסקות בחטאות, בחטאים, וזה החטאות, האשמות, העולה ויורד, כן, שלא יפקד מקומו, וכאן מה אנחנו רואים? פנומן קצת אחר. פה יש החמרה רבה מאוד עם מי שעובר על הכללים, וגם למעט עולה ויורד, שצריך להבין למה דווקא באילו יש כללים אחרים, גם אין פה הנחות כלכליות. כלומר, המרחב הזה של הנדבה, שהיא כאילו פותחת פתחים להרבה ביטויים אישיים ולהרבה אנשים שונים, להרבה רגשות דתיים, נאמר. מצד אחד, הפרשה גם אומרת, צריך לדעת שיש גבולות אבסולוטיים, ושיש גבולות חמורים. ובעצם מה שאדם נקרא בפרשה הזאת, הוא למצוא את האיזון הזה. ומצד אחד, הידיעה שצריך לשמור על גבול ולא לשבור אותו, ומי ששובר אותו הוא פגם במציאות והוא חייב לתקן אותו, הוא חייב לחטא את המזבח, את המקדש, הוא חייב לתקן את החטאים שלו. מצד שני, הפרשה כולה, והיא בוחרת לפתוח בכך, היא פותחת במרחב הביטוי האישי, היא נותנת לאדם מרחב מאוד גדול. אנחנו אדם חיים בעולם בלי קורבנות, אבל השאלות האלה הן שאלות שמתרוצצות כל הזמן בקרבנו, גם אם הביטוי שלהם לא דרך קורבנות. דיברו פה קודם על איפה העולם הולך, כן? אז גם בתחומים האלה העולם הולך למקומות מעניינים, כן? עד כמה אנחנו נדע לעצמנו, בעיקר, אני עומד מול הילדים שלי, ושואל איך אני מצליח להנחיל להם את הכבוד, הערך הזה של הדבר, של הביטויים השונים, שיש יהודי של שלמי, ויש יהודי של עולה, ויש יום שאני מרגיש ככה, ויום ככה, יחד עם הגדר הברור והידיעה הברורה שיש גבולות, יש מציאות שצריך לשמור על הגבולות גזרה שלה, ויש דברים שלא עושים, ויש דברים שלא בודקים איך זה, ואז נדע אם לא עושים, אלא פשוט לא עושים, כן? הלוואי שנזכה. טוב, היה לו טוב.